שלום וברכה, קהל קדוש. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר לנבוכי הדור. מת רבנו אור האורות, הרב קוק זכותו, יגן עלינו אמן. ואנחנו בפרק למדת אחד, כן, ודאי, בעמוד 193. טוב. בהרבה פרקים שראינו, הרב קוק מדבר נגד הכפירה. אמנם הוא מסביר, נותן נסיבות מקילות, איך היא הגיעה וכו', אבל הוא גם נלחם בה. כאן אנחנו רואים צדדים חיוביים שיש בכפירה. כל דבר, יש בו דבר טוב. אז מה הטוב שיוצא לנו מההידרדרות הרוחנית והמוסרית של הכפירה? אומר הרב, כל המהפכות שנתהוו בעולם וכל ההתקוממויות שבאו על יסודי האמונה, הכל הוא לטובה. יש בגמרא מסכת סנהדרין, שרב נחמן שואל את רבי יצחק, מי שמי הלך אמת עתה בר נפלה? שאלה מוזרה, נכון? אז הוא אומר, מן בר נפלה? אמר למשיח. אמר למשיח, בר נפלה קרית לה? אמר לי, אין, דכתיב, ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. עכשיו, מה? חשבתי שזה ברור, כי אף אחד לא מאיר. רב נחמן שואל את רבי יצחק, האם שמעת, האם ידוע לך, מתי יבוא בין הנפלים? מתי יבוא בין הנפלים? אם אתה קורא למישהו נפל, זה לא יפה. בין נפל עוד יותר גרוע, בין נפלים אין יותר גרוע מזה. ואז שואל, תגיד, מתי יבוא בין הנפלים? אמר לו, מי זה בין הנפלים? אומר לו, המשיח. אומר לו, למה אתה קורא לו ככה? ומה נעשה? כתוב, ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. אם כן, הוא בין הנפלים, ואני שואל, מתי יבוא? אז שמה הוא נותן תשובה, כשיקרה ככה וככה וככה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהמשיח הוא תוצר של הפלות. הפלות משיחיות לאורך הדורות, יש הרבה הפלות, ובסוף, מכל ההפלות האלה, צומח המשיח. מה זה ההפלות האלה? זה ניסיונות להביא את המשיח. כל תרבות גדולה, כל אידיאולוגיה, כל דת, ניסתה להביא את המשיח. כל אחת טענה, הנה, אני מביא עכשיו לעולם יותר טוב. למשל, אחת ההפלות המשיחיות הגדולות במאה ה-20, המהפכה הבולשביקית. היו משוכנעים, מחוללי המהפכה, שבזכות ההתמסרות שלהם למהפכה הבולשביקית, יהיה עולם נפלא. לא הלך. אותו דבר עם הנצרות, הרבה ניסיונות היו להביא לעולם יותר טוב. האם כל הניסיונות האלה היו חסרי משמעות והיו לשווא? ודאי שלא, לא היו לשווא. הם הותירו בעולם איזשהו ניצוץ, איזשהו תוכן חיובי. למשל, המהפכה הקומוניסטית אמנם הייתה כישלון נורא מבחינה מוסרית ופוליטית וכלכלית, אבל היא הרגילה את העולם לרעיון של זכויות העובדים, זכויות הפועלים, הרגישות לצדק החברתי, זה נמצא שם. אפשר לזקוף את זה לזכותה של אותה מהפכה נוראה. אז בעצם כל המהפכות האלה, הם הועילו במשהו, הם הביאו איזה גרעין חיובי. בנוסף לכך, הם גם גרמו לזיכוך. כלומר, הרבה שטויות שנאמרו מקודם, התבטלו. הנה, וזה מה שהרב כאן אומר, כדי לצרף השיגים שעלו במושגים האלוהיים, על פי חזון שווא ומקסם כזב של אנשים רעים, ולפעמים גם כן פתאים ואצילים. עד שהמושגים הפנימיים בציור הרעיון הקדוש המרומם, יסוד האמת ועמוד החוכמה, דעת השם יתברך, נפלו ממרום מוזם ונתחברו בציורים מטעים, עד שרק התיבה והשם נשארו ולא התוכן הפנימי כלל. זה בפן תמציתי מה שהרב אומר גם במאמר הנקרא ייסורים ממרקים, שאומר שמושגי האמונה הלכו והשתבשו. והאמונה המצויה אצל המאמינים, אלה שנקראים מאמינים, זה בעצם איזה דמיונות שווא, מלאים בשרידי אלילות ורשעות, ולכן ברוך השם הקדוש הוא מדי פעם מביא משב רוח רענן של כפירה כדי לטהר את האמונה מסיגיה. מובן? למשל, אחד הדברים העדינים שחדרו לתוך האמונה הדתית, זה מושג נורא, ושמו השתדלות. שמעתם מהמושג הזה? השתדלות? השתדלות זה בא מהעברית השתדלות, אבל זה משמעות הפוכה לגמרי. כשאומרים בעברית השתדלות, הכוונה שאני עושה מה שצריך כדי שהדבר יקרה. השתדלות, הכוונה שאני לא עושה. כן, אני עושה קצת, אבל בעצם אני לא עושה. אז זה מה שנקרא, זה סיגים. זה הבאתי את זה כדוגמה ליחסית קלה לעיכול, יש דברים יותר גרועים. כן? כמו מה למשל? למשל, אנשים אומרים, הכל זה מאלוהים. מי אנחנו, מה אנחנו? זה הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, הכל נגזר מאיתו.
כן,
זאת אומרת, זה חדירה של האסלאם. עכשיו, זה נחשב לי מאוד דוסי וטוב להגיד את זה. כן, זה לא אנחנו, ריבונו של עולם הוא המחליט, אז כשיש אסונות, הקדוש ברוך הוא המחליט. השואה, נו, מי אנחנו? זה בטח כי עשינו עבירות. יש כאלה שכתבו, למה הייתה השואה? דיברו בחזרת השעץ. אז מובן ש... לכן, אצל הספרדים, שלא מדברים על חזרת... מה?
התינוקות, כן,
בחו בבית כנסת. התינוקות, כן, ברור, ברור. טוב, אז כל מיני שטויות כאלה. אז צריך להבין, הרבה מושגים של אמונה ירדו מגדולתם וקיבלו צורה אלילית, ולכן הכפירה נדרשת כדי לטהר את האמונה. השתדלות זה מסוין, מצוין. אבל בוא, אתה רוצה שאני אצייר לך איך זה נראה? השתדלות, מלאל? מה שהמושג השתדלות שאני יוצא ו-200 כמש נגדו כעת, זה מושג שאומר, אל תנסה לעשות את הכל עד הסוף, כי זה גאווה. תעשה קצת ותן לקדוש ברוך הוא את ההמשך. נהי ככה. אתה רוצה להקים מדינה, אל תביא את הדתיים. תביא את בן גוריון. הוא יודע להקים. הוא יחליט. מקימים, עושה מה שצריך בשביל להקים. בסדר? אדם לא רוצה ללמוד גיטרה, הוא צריך לדעת לנגן בסוף. הוא לא יכול להגיד, טוב, ניסיתי כמה תווים וזהו. אני עכשיו, הקדוש ברוך הוא יגמור את הסיפור. לא, ודאי שלא. זה משהו אחר. אז אתה יכול להגיד שזה לא מתאים לך. אבל זה לא המושג של השתדלות שעליו אני יוצא ב-200 קמ"ש, זה משהו אחר. כן? אתה יוצא ב-170 קמ"ש על משהו אחר. זה לא... טוב. ובכן. וכיוון... אז זה משהו מהרב שהשמות נשארו. השמות נשארו, אבל הם לא מכוונים אל הדבר. זה דומה לדברי רמח"ל בתחילת מסילת ישרים, שאומר שענייני המידות לא נלמדים. למה? כי לכל מידה טובה יש כבר משמעות בשפה הפשוטה. למשל, אתה אומר לאדם מה זה אהבה. אומר הרמח"ל, כל אחד יודע מה זה אהבה. אבל מה זה אהבת השם אתה לא יודע, אבל אתה מדמה אהבת השם לכל אהבה שאתה מכיר כבר מלכתחילה. כלומר, המושג חוסם את הדרך להבנת המושג האמיתי. כן? זה מה ש... אז גם פה אומר הרב, המושגים ירדו ממדרגתם. אם אתה מבין שזה מבוא, אבל אם הדורות יש הרגל להסתפק אך ורק במשמעות השטחית, אז אתה מזהה את התוכן האמיתי עם השטחי, כן. עד כדי כך, הרמב״ם אומר את זה במורה נבוכים, שכאשר בא החכם ואומר את המשמעות האמיתית, אז ההמון תוקף אותו. כן. כלומר, אבל יקרה גדול, מה שאתה אומר זה נכון, מותר להגיד אני המוני, אני לא מבין עד הסוף, מותר. ואני לא, אפילו לא מתכוון להגיע הלאה, בסדר. אבל אתה לא יכול להשתמש בבינוניות כדי לתקוף את החכם. זה העניין. וכיוון שבתוכן הפנימי לא היה כלל נמצא אותו הטוב הראוי להימצא בדעת השם, יצאו מזה כלכלות, מעשיות, מידותיות ומוסריות רבות, עד שגרם אותן המהומות שנתהוו בעולם וקמו רבים בכוח כפירה וכחש להשכיח שם שמיים מהבריות. טוב, זה משל מרקס אומר שהדת היא אופיום להמונים. זאת אומרת, זה במקום להתעסק בשאלות האמיתיות, הדת מספרת כל מיני סיפורי סבתא על עולם הבא ודברים כאלה, ואז זה מחליש את ההמון שאיננו פועל כדי להיטיב את מצבו בדברים אמיתיים שיסודם הכלכלה. א', הוא צודק, ב', היום האופיום הוא הדת להמונים. מה? נכון. לא, זה בסדר לעבור דרך עבודה זרה, רק שזה צריך להיות מעבר. כל ילד בתלמוד תורה הוא עובד עבודה זרה, כי התפיסה שלו את אלוהים היא תפיסה מגושמת. זה בסדר, זה העולם שלו. אז ההיסטוריה צריכה להתקדם. עכשיו, יש שלב שבו האנושות מספיק בוגרת כדי למחוק ציורים אליליים בלי שזה יהרוס אותה. כן, למשל, הייתה תקופה שברור שאם היית נלחם נגד עבודה זרה, היית גורם לנפילה מוסרית. לכן יש מקומות, אומרת הגמרא, אל תילחם בעבודה זרה. עבודה זרה זה הדבר החמור ביותר ביהדות. אבל אומרים חז"ל, מעשה אבותיהם בידיהם, זה עדיף שיהיו ככה. האם אפשר בציבור שלם לעשות דילוג? לא נראה לי. אבל יחיד, כן. יש יחידי סגולה בכל אומה ולשון, שיש להם תפיסה בהירה של העניינים האמוניים. בבקשה, שמחתי לעזור. ולכן קמו רבים בכוח כפירה וחחש להשכיח שם שמיים מהבריות. אני חושב שהביטוי באחד הקולחוזים ברוסיה הסובייטית, אמרו, היום אין יותר אספקת נשמות. כמו שאתה אומר, הגווניות לא הגיעו, אז גם הנשמות לא. אפשר להסתדר בלי הנטל של הנשמה על האדם. כן? ואותו הרעש עצמו, מעורר את תהורי הלב ונקי הדעת, לברר ביותר את המושגים, שעליהם יסודות האמונה מבוססים. זאת אומרת, אנשים כמו הרב קוק למשל, הם יבואו ו... יטפלו במושגים האמוניים, יטהרו אותם מהשיגים. מושגים של? בוודאי, בוודאי. למשל, מה שאתה אומר על הנצרות, רבי יצחק אברבנאל ככה מפרש את דברי הגמרא במסכת סנהדרין, אין בן דוד בא עד שתהפך כל המלכות למינות. אז רבי יצחק אברבנאל יש לו פירוש מפתיע. כל המלכות זה רומא. רומא, הכוונה אירופה הנוצרית, תהפך למינות שהיא תכפור בנצרות. האמת היא, רבי יצחק אברבנאל חי בדיוק בתקופה של ראשית הרנסנס, שהתחילה התבונה לגבור על הדת, ואז הוא כבר רואה שזה ההתחלה של התהליך של הזיכוך. כלומר, המלכות של הנוצרים צריכה להפוך למינות של עצמם, ואז בן דוד יכול לבוא. הוא אומר כי אי אפשר לעבור מאמונת שקר לאמונת אמת, בלי לעבור דרך היעדר אמונה. הוא אומר, יש שלב שבו צריך למחוק את האמונה מהלב, ואז אתה יכול לבנות אמונה אמיתית. לנצרות, יש, כן, זיקה, נו, אז מה? לא הבנתי מה הקושיה. יש עדיין נוצרים באירופה, זה מה שאתה אומר? זיקה לנצרות. לאירופה יש זיקה לנצרות, כן, ברור. השאלה, האם כל הזיקה של אירופה לנצרות היא זיקה תיאולוגית? לרוב האירופאים, כולל אלה המגדירים את עצמם נוצרים, כבר אין זיקה לתיאולוגיה הנוצרית. היא נעזבה. אבל הרגש הדתי כן נשאר. הרגש הדתי הזה ניתן לזיכוך, אפשר להשתמש בו. כן? אי אפשר לומר שזה כלום. זה משהו. אגב, פעם היה קומר אחד ששאל את הרב קוק, האם אתה בכל זאת לא יכול להסכים שאפילו לפי היהדות יש ערך לנצרות? הרב קוק ענה לו, רק אחרי שמשה שרף את העגל ותחן אותו עד אשר דק, היה אפשר להשקות ממנו לבני ישראל. אבל זה אומר שיהיה משהו, שיבוא יום שאנחנו נבוא אל הנוצרים ונאמר להם, תשמע, כל הכבוד, הרגע שדתי שפיתחתם, אחלה. אבל בינתיים זה מעורב בעבודה זרה. כן, לכן אתה נלחם נגד עבודה זרה. אבל צריך לדעת שגם כשאתה נלחם, יש משהו, איזשהו גרעין אמיתי שמסתתר שם, שצריך הרבה הרבה זיכוך. אותו דבר, מה זאת אומרת? באסלאם גם. כן, מעניין מאוד, איך קמה הלאומיות הערבית? הלאומיות הערבית נולדה במצרים במאה ה-19 על ידי נוצרים, ערבים נוצרים, שמבחינתם פיתוח זהות לאומית ערבית זה היה הדרך שלהם להשתלב במרחב המוסלמי. כי אם זה רק מרחב מוסלמי, אין מה לעשות איתם. כלומר, הם צריכים להיות בני חסות. לעומת זה, אם יש לאומיות ערבית, אז זה יכול לאכול גם אותם, כן. אחד בשם מישל אפלק, זה הייתה הכוונה של מייסדי תנועת הבעת, מפלגת הבעת, ששלטה בסוריה וגם בעיראק באיזשהו שלב, זאת הייתה המטרה שלה, לחלן את האסלאם. גם בטורקיה, טורקיה, אם אתה טורק, כן, מוסטפה כמל, שאגב משום מה היה גם מכת השבתאים, הוא היה יהודי, כן. אבל הסתירו את זה, כן, טוב. אטאטורק היה מכת הדונמה. דונמה זאת קבוצה של תלמידי שבתאי צבי שהתאסלמה, והמשיכה לקיים אורח חיים יהודי בסתר במשך מאות שנים עד היום. התחתנו בינם לבין עצמה, וגם התחתנו יותר גרוע מזה, היו מחליפים את נשיהם, ואז זאת הסיבה שרבני סלוניקי לא רצו לקבל אותם בחזרה. בוודאי. הרי הרגש הדתי בנצרות מקיים את המוסר. כן? אתה יכול לראות שהיום באירופה יש דרדרות חמורה מאוד של ערכי המוסר הקלאסי, ומי שמחזיק מעמד נגד זה, זה הכנסייה. בהחלט. למשל, זה שלעשות מעשה לשם שמיים בלבד, זה מעלה את האדם. כן? למשל. ככה הם אומרים את זה בעצמם. או למשל, לפעמים העמדה, לפעמים המפתיעה, הפרו-ישראלית של חלק מהם. בכל זאת זה בא מאיזשהו מקום, כן? בלפור עשה את הצהרת בלפור ממניעים של אמונה נוצרית. כן? אי אפשר להתעלם מזה. הרב קוק כותב באספד שלו על בלפור, כתב אספד על לא בלפור, אז הוא אומר ש... ואנחנו קוראים את המגילה של התנ״ך מהצד הפנימי, והגויים קוראים מהצד האחורי. אז הוא אומר, זה על בלפור. טוב, בואו נתקדם. אז נכון, תהליכים כאלה יש בעולם כולו. עכשיו, בעם ישראל התהליכים הרבה יותר משמעותיים, כי הם מדברים ביחס לאמונת התורה, שהיא בכל זאת, אני חושב שעבורנו היא העיקר. נכון? אז איפה היינו? ואותו הרעש עצמו, כן, מעורר את תיאורי הלב ונקייה הדעת, לברר ביותר את המושגים שעליהם יסודות האמונה מבוססים, עד שיתאימו כראוי לפי אמיתתם, ושיתנו את פריים לכל טוב מעשי, שכלי ומידותי כראוי להם, כי מקור מים חיים הוא רק אור פני מלך חיים. טוב. בני מלך חיים זה הקדוש ברוך הוא. בנים זה ההפך של אחור. אחור זה הצד החשוך. הפנים זה הצד המאיר. חוכמת אדם תאיר פניו. מה? מה השאלה? לא. השיבושים שבדעות הבאים מצד חסרון לימוד, עושים על פי ההרגל את חותם שלהם המטושטש על המחשבות הקדושות, ומתמאים את הקודש. עד שבמשך הזמן, המחשבות בעצמן, הן מתחברות על ידי ההרגל והפרסום עם השיג שלהם. כלומר, זה כמו תיאור של מתכת שהולכת ומתאחדת עם השיגים שלה. אז היא בעצמה מתכת מקולקלת, אי אפשר להשתמש בה. זה נקרא כסף שיגים. עם השיג שלהן, עד שלא הישרים הנוטים שכמם לסבול עול תורה, מוצאים נחת בציורים הפנימיים, ומתרחקים מאהבה ושמחה המפריחות כל טוב. כלומר, הישרים, הדתיים, כיוון שהמושגים של האמונה אצלם משובשים, הם מפתחים סגנון של דתיות קודרת, כן? עצבות, עצבות דתית. ולא העזים והקשים, כלומר, החילונים, מרגישים את האפשרויות שבאור הגדול והעצום הגנוז במחשבות הרוממות שאין להם מקום להימצא כי אם בהשפעת התורה. כלומר, אלה מתנגדים ואלה מתנגדים, כלומר, אלה מתנגדים לדתיות, והדתיים גם לא מממשים את השמחה הראויה לבוא בעקבות מושגים בהירים. ועל כן, מתהווה התנגדות גדולה, וכפירה בזרוע, עד שאפילו מנעצי השם המעיזים לכפור בעיקר, לא את דעת השם הם המנעצים, כי אם את הרעיון הכהה והחשוך הנכנס בלב רוב בני אדם, כשם זוכרים את השם, במניעת לימוד ודעת אמת. כלומר, הכופרים הרבה פעמים לא כופרים במציאות השם, הם כופרים בציור הנמוך. כמו שהרב ציודה פעם אמר על בחור שבא להקשות כל מיני קושיות על אמונה באלוהים, אמר לו, באלוהים הזה גם אני כופר. ולפי, אז עכשיו, שוב, המשך של התיאור המזעזע הזה, ולפי רוממות כוח אור האמת שיש בזיכרון השם יתברך, כן גדול ומאוד כוח הדמיון הכוזב שמתחבר עם הציור האדיר הזה, כשהוא איננו מנוקה מהקדמות של דמיוני שווא. אגב, זה דבר מעניין, תארו לעצמכם, שילד בן 6 אומר לפרס נובל לפיזיקה, אתה יודע מה זה אלקטרון? אז הפיזיקה יסביר שאלקטרון, על פי נוסחה מסוימת, מרחב שדה אנרגטי מסוים, ושלפי משפט האי-וודאות, חוק האי-וודאות של אייזנברג, אז אי אפשר לקבוע לו מקום וזמן, ואז הילד אומר, אתה לא יודע, אני יודע, אלקטרון זה כדור קטן שמסתובב מסביב לגרעין של האטום, ואתה לא יודע. הוא מצייר לו, כן, זה המורה היא ראתה לנו, כן? כלומר, הוא משוכנע שהציור הילדותי שלו זה האמת. כן, אז מה שאומר כאן, הוא לפי רוממות כוח אור האמת שיש בזיכרון השם יתברך, כן גדול הוא מאוד כוח הדמיון הכוזה שנתחבר עם הציור האדיר הזה, כשהוא איננו מנוקה מהקדמות של דמיוני שווא. על כן, עיקר התשובה היא להסיר השיגים מקבלת עול מלכות שמיים ולא ייכנף עוד מוריך. מעניין, כשהתורה מדברת על מצוות התשובה, מה זה מצוות התשובה לפי התורה? ושבת עד השם אלוהיך. ושמעת בקולו. ועשית כל מצוותיו. כלומר, המצוות הן תוצאה של התשובה, ואינם התשובה עצמה. התשובה היא לשוב אל השם. איך שווים אל השם? זה על ידי זיכוך המחשבה. מתוך כך, ושמעת בקולו. מה זה קול השם? זה הנבואה. כלומר, חזרה בתשובה אמיתית היא לחזור להיות נביא. אם אתה נביא, ועשית כל מצוותיו, ממילא תקיים את המצוות. אבל לא מתוך כלומר, הנאמנות לסמכות הדתית, אלא משהו הרבה יותר עמוק. הנאמנות לקדוש ברוך הוא. כן, זה, יש בגמרא, מסכת סוטה, שיש צדיקים שאינם מאמינים. איך הם יכולים להיות צדיקים אם הם לא מאמינים? הכוונה שהם צדיקים כי הם מאמינים בשולחן ערוך, אבל לא מאמינים בקדוש ברוך הוא. זה, מה? בגמרא. לא, זה הגמרא אומרת גם. היא אומרת ש מה גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? זה שקטנות שהייתה בהם שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. זה גמרא, כן? זה לא המצאות שלי. הם צדיקים כי הם מאמינים באלוה מאוד חשוב, והוא השולחן ערוך. מבחינתם כן. זה כמו שיש גם אנשים שהם עובדים לגיהינום. כלומר, הם עושים מצוות כי הם מפחדים להישרף בגיהינום. אז האלוה שלהם זה התנור. רגע, לא, אני רוצה קצת להתייחס פה לנקודה הזאת. מה זה להאמין באלוהים? לכל אדם יש ציור משלו, זו תפיסה קונספטואלית משלו, מי זה אלוהים. אז לפי גדלות האדם, כך גדלות האלוה שלו. לפעמים יש אדם שהוא גדול יותר מהאלוהים שלו, כי הוא השאיר את האלוהים שלו מגיל 4, והוא כבר בינתיים הספיק בגיל 40 ללמוד את קאנט. ולכן הוא משווה בין קאנט בין ה-40 לבין רבי עקיבא בין ה-4. כשמצד האמת צריך לחשוב על רבי עקיבא בין ה-40 מול קאנט בין ה-40. כן? איפה היינו? כן, בבקשה, דבר נא. ושבת עד השם אלוהיך, על ידי שאתה עוזב עבודה זרה, נכון? נו, מה הבעיה? נכון. נכון. לפני הנבואה. אבל מה לפני הרצון? אז משהו אחר. צריך לזכך את השכל, זה כולל גם את זיכוך הרצון. אלא מה? אחר כך באה הנבואה, ואחר כך קיום המצוות. כלומר, קיום מצוות ללא נבואה, זה מדרגה מדורדרת של קיום המצוות. זה לא קיום המצוות האמיתי. לא, זה בסדר, כולנו ככה. אנחנו לא נביאים, אז כולנו צריך ללדת במדרגה נמוכה. זה מה שכתוב במשנה, נכון? משה קיבל תורה מסיני ומסרה. לא כתוב יהושע קיבל ממשה. זאת אומרת שברגע שזה עובר ממשה ליהושע, יש כבר איזושהי נפילה. ויהושע, לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים, מסרוה. כלומר, כבר יש שזה מגיע לאנשי כנסת הגדולה, זה עוד פעם איזה נפילה. ואחר כך פלוני קיבל מפלוני שקיבל שקיבל שקיבל. קיבלו מהם. זאת אומרת שיש, התורה שאנחנו לומדים היא לפחות מדרגה שלישית מהתורה המקורית. היא לא, כלומר, היא נגזרת של הנגזרת של התורה המקורית. כן, כי הרי לפני המצוות אתה צריך לברך. איך אתה יכול לברך אם אתה לא יודע למי אתה מברך? בסדר? אבל אומרים, ברכות לא מעכבות. בסדר. לא, זה כלומר, צריך לדבר אחד להבין. אנחנו לא אשמים במצב הזה, אבל זה המצב. כלומר, אי אפשר לחיות באשליה שעבודת השם שלנו היא עבודת השם האמיתית. היא לא. לא, שהיא מכלול של צווים. כן. האם התורה היא מכלול של צווים? לא. נכון, זה, לפי הזוהר זה מכלול של עצות. ואנחנו מתרגמים את זה כצווים. טוב, איפה היינו? ולא ייכנף עוד מורך, שבא רק על ידי התפשטות, אז מה צריך לעשות? התפשטות הלימוד האמיתי של הדעת את השם. והתרחבות הלימוד של תורת המוסר בחלקיו הראשיים ברוב הרחבה. כי האדם איננו יכול לקבל טהרת מושג מאור השם, כי אם כפי הכנתו המוסרית הפנימית, וכל זמן שהכלל לא למד את דרכי היושר והמוסר כפי עמידה המוכרחת, אז כל מה שמצטער בלבבו ממושגים רמים, ומכל שכן מהמושג הרם והקדוש של שם השם יתברך, הוא מקבל צורה מטושטשת ונמוכה. והדבר מוכרח כפי המצב השפל של הנפשות הנמוכות, שנמיכתן באה מחסרון מזון רוחני טוב ונאות, לפחות שהמזון יהיה אצל המורים של ההמון. כלומר, לא תמיד ההמון מסוגל להתרומם למושגים תיאוריים, אבל הוא זקוק שאלה שמלמדים אותו יהיו בעלי מושגים תיאוריים, והמלחמה על הציורים מתפשטת גם כן על המעשים, כי מעשי המצוות הם מתלכדים עם הציורים הפנימיים. וכיוון שהפרסום של הציורים הפנימיים ביחס לקדושת השם מתברך עומד במצב שפל, נערכים גם כן כלל המעשים התוריים על פי ערכם, ונמצא שמי שיש לו בריאות ברוחו ואיננו יכול לסבול ציורים מרומים, מדומים ונמוכים, הוא מתפרץ מפני קדושת התורה והמצוות בפועל. כן, כלומר, זה הסבר להתנגדות לדת. לפעמים ההתנגדות לדת, טוב, היא יכולה לנבוע סתם מיצר הרע. אדם רוצה, הוא אוהב מאכל לא כשר, אז הוא אומר, טוב, הדת זה לא נכון. אבל יש מי שבעצם מרגיש שהדת זה טרף. כלומר, זה מקטין את רוח האדם, ולכן הוא מורד בדת. כן.
כן.
כן, עבודה זרה, נכון. אבל זה לא צריך עבודה זרה, מספיק כפירה.
כן.
לא, עבודה זרה זה בגלל שרוצים להתיר עריות. אבל כפירה זה לא בשביל זה. זה בשביל, לפעמים, מסיבות מוסריות, כן. כי, טוב, זה כלל גדול, זה שאלה יפה מאוד מה שאתה שואל. יש ספר של הרב נפתלי הרץ וייזל, שבו הוא מסביר שכל מקום בתנ״ך שכתוב חכם, פירושו חכם וצדיק. כי בתפיסה היהודית, החוכמה והמוסר הם עניין אחד. שנאמר, ושמרתם ועשיתם, זה המוסר, כי היא חוכמתכם ובינתכם. לא, לא. אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, האם בזה הוא חולק על הרמב״ם בפירוש על איוב, שאומר שאיוב היה צדיק ולא חכם. הכוונה שהוא היה צדיק במובן הזה שהוא לא עשה רע. הרי ירא אלוהים ושר מרע. ולכן היה חכם קצת, או צדיק קצת, לא מספיק. לא שהוא עובר עבירות. כן? אבל הזהות שלו צריכה עוד להתפתח. זה הכוונה. מה? לא, החוכמה העברית. החוכמה העברית היא של צדקות. יש חוכמה בקליפות, ברור. כן? אם יש אומר האדם, יש חוכמה בגויים תאמין, שנאמר, ועבדתי חכמים מאדום, ותבונה מהר עשיו. אז יש חוכמה ותבונה שם. לא, 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 לא. חכמים שלהם לא חייבים להיות צדיקים. כן, זה... אבל בישראל לא יעלה לדעת שמישהו יקרא חכם אם הוא לא צדיק. כן, למשל, האם מרטין בובר הוא מחכמי ישראל? הוא מחוכמת, הוא מדבר על יהדות, אבל האם הוא מדבר על תורה? לא. כי הרי הוא לא היה מתוקן במצוות, לא? כמה שאני זוכר. זה קצת יותר מורכב מזה. כן, לא ניכנס לפרטים של מה לא בסדר אצלו. למה ללכלך על אנשים? כן, טוב. אתה יכול גם לקבל מכל חוכמה. נגיד, יש לך אדם שעושה מחקר פילולוגי על מילים בתנ״ך. אבל היהודי הזה הוא לא מאמין. אתה יכול ללמוד את הספר שלו או לא? אתה יכול. חוכמה זה כן. תורה זה כן?
לא.
זהו, זה ההבדל. טוב, על כן. כן. מה הייתה השאלה? אני חושב שעניתי לו. לא זוכר מה הייתה השאלה, אבל אני חושב שעניתי. אז עניתי, שביהדות האלוה הוא מקור החוכמה ומקור הטוב. ולכן אם יש קלקול במידות או קלקול בכלל בענייני הטוב והרע, אז באמת זה פוגע בדעת אלוהים. אתן לכם דוגמה, מי שבימי הביניים חשבו אותו לפסגת החוכמה, אריסטו. כן? אומר הרמב״ם, יש משהו בדברי אריסטו שהוא כפירה. מה? מה כפירה אצל אריסטו?
לא
מה? אה? לא, 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 זה לא כפיר. מה? זה שאומר שהעולם קדמון כנראה לא כל כך מפריע לרמב״ם. מה שמפריע לרמב״ם, הוא כותב את זה בסוף המורה, זה שהוא אומר שאין השגחה על האדם. ואז אין משמעות נצחית להתנהגות של האדם. אין השגחה. ולכן הרמב״ם זה הטעות. עכשיו, מאיפה באה הטעות הזאת אצל אריסטו, הוא היה חכם מאוד? כנראה שיש איזה קלקול במידות שגורם לדבר הזה. מה אתה צוחק? כן, זה טיעון מעגלי. טיעון מעגלי, לא, אבל, לא, אבל, לא, זה חשוב. כי אי ההסכמה של הרמב״ם בנושא השגחה היא בעלת משמעות מוסרית. כי אם לאלוהים לא אכפת לו ממה שאני עושה, מחסד צדקה ומשפט, אז מה אכפת לי שהוא קיים? זה העניין. לא, אתה לא דורש מאריסטו להאמין בתורה. אבל אתה דורש מאריסטו שתהיה משמעות לחיי האדם. עבור אריסטו, אומר הרמב״ם, אין הבדל בין אנשים שמתו בספינה שהתהפכה בים, לבין בוץ שנפל על 1,000 נמלים. כך הוא כותב. וזה דבר שאת הרמב״ם זה מקומם.
טוב. טוב. אפשר ללמוד את
פנייתה של הרב? של מי? של, של בובר, זה לא רב, הוא לא רב. ודאי. כפילוסופיה? אתה יכול להשתמש בזה לתורה. כלומר, אני ואתה של בובר, זה פילוסופיה שיש לה הרבה מאוד מקום. האם כל דבר שם אני מסכים? התשובה היא, אני לא יכול להסכים כל דבר. אבל הרעיון כשלעצמו הוא כן, רעיון טוב. אבל זה פילוסופיה, זה אתיקה. האם זה יהדות? לא.
אם גוי היה כותב את זה, אבל היה עוד יותר קשה?
לא, היה יותר טוב. כי פילוסופיה זה החוכמה של הגויים. נכון, נכון, בדיוק. זה כל העניין של הברכה על חכם מישראל ועל חכם מאומות העולם. חכם מישראל, אתה אומר, אשר חלק מחוכמתו לבשר ודם, ליראיו, סליחה, מחוכמתו ליראיו, וחכם גוי, אתה אומר, אשר חלק מחוכמתו לבשר ודם. עכשיו, מה קורה על חכם בחוכמות העולם? והוא מישראל. אין ברכה בשביל זה. נכון, נכון. אפיקורוס גוי זה טוב, אפיקורוס יהודי זה בעיה. זה רשי. המילה פילוסוף מופיע פעמיים בתלמוד. פעם מסכת שבת, פעם מסכת עבודה זרה. במסכת שבת רשי כותב, ההוא פילוסופה מין. בינה של גנאי. ואילו בעבודה זרה, דיבור המתחיל פילוסופין, חכמי האומות. אז מה זה ההבדל? כי אם הוא, הפילוסוף הוא מי שכופר במסורת ההתגלות. אז אם הוא מישראל, וזה מה שקורה במסכת שבת, אז הוא כופר בתורה. אז הוא מין. אבל אם הוא מהאומות, במה הוא כופר? במיתולוגיה, אז הוא חכם.
הוא כופר במיתולוגיה.
זה נכון. נכון, 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 נכון. על כן, אבל לך תדע מה קרה לו אחרי שהוא נפגש עם פרנץ רוזנצווייג. יכול להיות שדברים השתנו. על כן, עלינו להחזיר עטרה ליושנה. כלומר, זה מקום שבו הרב דורש שילמדו לימודי אמונה. כן? אבל לא לימודי אמונה, אלא לימודי חוכמת האמונה. בואו נראה. על כן עלינו להחזיר עטרה ליושנה לברר גדולתם של המחשבות והאידאים של עבודת השם. אידאים, למה הוא כותב את זה עם עין? לא, זה יידיש. ביידיש, העין זה אה. כן, אז זה מושגים לועזיים, לפעמים התעתיק הוא בתעתיק יידישאי. כן, גדולתם של המחשבות והאידאים של עבודת השם, איך הם מתאימים עם כל הגדול... אתה לא מדבר יידיש? איך אפשר? איך אפשר? יהדות לומדים ביידיש, טוב. איך הם מתאימים עם כל הגדולות של המחשבות היותר זכות וברות של חמדת האנושות? כלומר, אל תחשוב שיש נמיכות של המחשבות היהודיות לעומת המחשבות של גדולי הפילוסופים. ואיך הם מתאחדים דווקא עם קבלת עול מלכות שמיים, כשהוא מובן כפי הנכון להיות לפי מעמד ההשכלה האנושית, שאז הוא מרים את כל הגיון ומעלה, כל הגיון ומעלה את כל רגש, עד שמביא את האדם הכללי והפרטי להתנסה מעל כל מושגים הצרים המקובצים בחוגו הצר, ומדריכו על במותי ארץ, להתענג על השם בנחלת יעקב, נחלה בלא מצרים. שימו לב הביטוי להתענג על השם, הזוהר מסביר, צריך להתענג על השם דייקה. כלומר, לא להתענג מהשם, אלא להתענג על השם. כלומר, יודקה ואפקה, גדול, נכון? אבל זה גם איזה קונספט, זה גם איזה הקטנה של אור אין סוף. לכן צריך להתענג על השם, לעלות למעלה מהשורש של שם הוויה. זה זוהר. כן? זה מה שכתוב, לפני השם תתהרו, מסביר בעל התניא, מה זה לפני השם? לפני שיש יודקה ואפקה. כלומר, לפני שהאין סוף לובש צורה של שם. על, כלומר, לפני השם, תתהרו, שם אין חטא.
מה הפעולה? מה עושים?
מה עושים? זה פעולה בהכרה. זה בהכרה, כן. זה לא במעשים.
ברור שזה במעשים.
לא, זה לא במעשים.
אני מבין שזה לא במעשים. אני חושב, מה לחשוב?
לחשוב נכון. אין דבר יותר מעשי מאשר השאלה מה לחשוב. בסדר? לחשוב בצורה נכונה את המושגים האלוהיים והמוסריים. בסדר? וזה דורש לימוד. זה לא כזה מסובך. מתחילים עם אמונות ודעות ומורה נבוכים. זה כבר משהו. מה אהובי? ככה, זה הכל. אתה גומר עם זה. הרי אתה מוכן בשביל להשיג תואר של מהנדס, לקרוא הרבה יותר. אז זה מורה נבוכים, תינת. אחרי זה מתקדמים. נכון, בדיוק זה. למה התפלל על השם? לא, סליחה, לא כתוב על השם, כתוב והיא מרת נפש ותתפלל על השם. בסדר, אז כתוב, לא משנה. הגמרא מסבירה, מה זה על השם? שהיא מתפללת בשביל הקדוש ברוך הוא. שהוא אומר לו, השם צבאות, אם תראה בעוני עמתך. אז אומרת הגמרא, בעצם, אומרת הקדוש ברוך הוא, עושה איתו מסחר. אתה רוצה שיקראו לך השם צבאות? אז אתה צריך שיוולד בן. כי הבן הזה ימשך שני מלאכים, ונתת לעמתך זרי אנשים, שמושך שני אנשים שהם שאול ודוד, ואז אתה תיקרא השם צבאות, כי יש לך מלכות בעולם. אז בעצם מתפללת בשבילו. כן. טוב. זה גמרא, כן? אני לא אומר שום דבר מדעתי.
כן.
כן, אבל ברור, ההמון לא יכול לסבול את זה. כן, טוב. אז זה נחלה בלא מצרים, להתענג על השם בנחלת יעקב, נחלה בלא מצרים. כשהתרוממות השכל מגעת למקומה הראוי לה, שוב מתבאר יסוד האמונה, יסוד האמונות וערכן, עד שאין הלב מתנקף עוד כלל למראה הסתירות ההמוניות הנראות בין האמונות השונות, להיות מתייאש מכל אמונה. כי אם עד רבה, בן אב הענן יעבור שלום, ויקיר וידע את מעשה השם הגדול, איך ידוע גדולה וחזו נטויה, על כל יצוריו יותר נגלתה על המשפחה האנושית, בפינתנו, בכדורנו, שמזה נשכיל לציורים היותר כלליים ויותר נשגבים. ונתרומם לאור הנצח, בביטחון ועוז נפש, המתמלאת אין וצדק וכל המידות הקדושות. כלומר, הטענה שיש נגד הדת, שהדת מלאה בארפילים, ושיש הרבה דתות, וכל דת ממציאה את הערפל שלה. אז אומר הרב, התפיסה הזאת נובעת מזה שאתה מסתכל רק על הערפל. תחשוב על ההשגחה העליונה, ששולחת את קרני האור שלה דרך הערפילים האלה. ולכן זה טוב, וההשגחה סדרה שיהיו הרבה אמונות בעולם, והן מסודרות באופן אורגני, מסביב לגדולה שבאמונות, היהדות, ואז האדם מתפייס, דווקא מתוך הגובה הרוחני שלו, הוא מתפייס גם עם הדתות. הבנתם מה שהרב אומר כאן? טוב.
זה כוונה מלפה בלי מצרים, זה כוונה כאילו שהשם מבחינת נעים, הוא עצמו מצמצם, בלי מצרים של כינוי, אז זה כאילו הרוחב?
כן. כן, זה הכוונה הסכמה. לא הבנת מה שהוא אומר. נגיד ככה. היה חכם בהודו בשם שרי אורובינדו, שאמר שהאור האלוהי הוא אותו אור בכל מקום, אבל הוא נקלט דרך אגמי מים בדרגות רעילות, דרגת רעילות משתנה. כלומר, יש אגם שבו האור מאוד מאוד מתחבר לרעל, ולא כדאי לשתות שם. מקום אחר שהמים צלולים. בסדר, כלומר, זה כמו אגמים. וזה בעצם הציור פה שהרב מדבר עליו, כן? מה אמרתי? ערפילים, אפשר להגיד גם אגמים. יש מסכים. לא הבנתי מילה, מה? כן. לא. לא. טוב. כשנשכיל שלא די למין האנושי ביחס לאלוהים חיים, רק כשידע את השם הנגזר והמוסכם של אחדות השם, לא מספיק להגיד מונותאיזם, יש אל אחד. ולא כשישנן לו בשפתיו דרכיו ומידותיו, כי אם רק כשיהיה כל כך מתרומם, עד שיוכל לשאוב עם עיני הישוע של דעת השם, האחד הקדוש רם ונישא עד עד, את כל חייו, אושרו וטובו. אבל, בהיותו, מה?
מה?
זה שאלה ממש צדדית. אבל נגיד ככה, אתה שואל מה הקשר בין נחל במצרים לבין סעודה שלישית. סעודה שלישית אתה לא רעב. אז זה מסירות נפש. אז זה נחלה בלי מצרים, זה כלומר, זה לא קשור בכלל לצרכים שיש לך. כן. במיוחד בחורף, שזה ביטוי למסירות נפש ממש. כן. אפשר להמשיך או... כשנשכיל שלא די למין האנושי ביחס אלוהים חיים רק כשידע את השם הנגזר והמוסכם של אחדות השם. ולא כששנן לו בשפתיו דרכיו ומידותיו, שזה הדתות. כי אם רק כשהיא כל כך מתרומם עד שיוכל לשאוב ממעייני הישוע של דעת השם האחד הקדוש רם ונישא עד עד את כל חייו. אושרו וטובו. אבל בהיותו עומד במצב שווה, יש ביטוי בספר ישעיהו, ונשגב השם לבדו. לבדו בלי מה? בלי אלוהים. כי הרי, איך אומר דוד? כי שמש הוא מגן, השם אלוהים. אז היחס יש בין השמש לבין המגן, זה היחס יש בין השם לבין אלוהים. כן? כלומר, המגן נצרך כדי שתוכל ליהנות מהשמש. אם אתה חשוף לשמש בלי מגן, זה מזיק. אותו דבר, חשוף ל-י' כ' ו' כ' בלי אלוהים, מזיק. אז אתה זקוק למסכים האלה. אבל יבוא זמן שאדם כבר יהיה ראוי, ואז ונשגב השם לבדו, בלי אלוהים, ביום ההוא. ההוא. בדיוק, כן. אותו עיקרון של השם אחד, שמו אחד. כן. אז זה גם מה שהרב כאן אומר. אבל, ביותו עומד במצב שפה, לא די שלא יוכל לשאוב מים טהורים. כי אם עוד ביותר ידלחו המים הזקים. אתם רואים, המשל של האגמים, גם פה חוזר. ידלחו המים הזקים ביותם יורדים מרום חביונם אל עמק עחור של נפש מזוהמת באהבת מוסר הרע, מוסר אבילים ואוצרות רשע. מאלו יקרו לו, כמו שון, ישאבו לו, ממעיין נמוך גם נרפש של עבודה זרה ודמיונות נמוכים, שעמהם יתלקטו פירורי מוסר כפי אשר יוכל שאת. כן, יש תמיד פירורי מוסר שמעורבים בתוך התואבות, ואז זה יותר גרוע, כן? גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. זה דוגמה, כן? לפירור מוסר שמעורב בתואבה. המוסר זה שלאלוהים אתה נותן את היקר מכל. היקר מכל, זה גם הילדים. ביניהם ובנותיהם ישרפו באש. כלומר, יש פה איזה בלבול של הכרה בעליונות של המושג האלוהי, יחד עם הברבריות היותר נמוכה. כן? על כן, יד השם אשר נגלתה על ישראל ביציאת מצרים הייתה דרושה להקדמה רבה של דרכי האבות, רמותם וקדושתם, מוסרם הנעלה, ועם זה זיכור גדול בקור הברזל והדרכה נישאה על ידי בחיר האנושי משה זרוע תפארתו, שרק באופן כזה היה אפשרי לאור זרוע זה להיות נקלט. ועם כל זה, רבו לו גם כן המכאובים ועצמו הנפילות, עד שעם הדרך הכבדה תבוא המטרה. כלומר שהרב כאן מתחיל להסביר, הוא קופץ מהרעיונות העליונים אל ההיסטוריה. למה היה צריך יציאת מצרים? למה היה צריך את כל הנפלאות, 10 מכות, מעמד הר סיני, משה שמוביל וכו'? כי הקליפה הייתה כל כך עבה באותם הימים, שאלמלא איזושהי הברקה, איזשהו הבזק אלוהי שחדר את המסך העבה של התפיסה המוסרית והדתית של אותם הימים, אי אפשר היה לעולם להתקדם. אפשר, לכן, למרות שזה נראה מוזר, מה פתאום אתה מתייחס אל מאורע של העבר? אדרבה, העבר דרש מאורע מהסוג הזה. ולכן זה היה. כן? השם ייתן עומר המבשרות צוואריו. זאת אומרת להנחיל. לא, היה צריך קודם כל שיהיה דרכי האבות. דרכי האבות זה במשפחה אחת. משפחה קטנה, סך הכל, כמה אנשים זה. כן? אבל זה היה הכרחי כדי להכשיר לפחות במידה מינימלית את האוזניים לשמוע את דבר השם. כן, אבל זה, אצל אברהם ודאי שיש הבזק, אבל זה הבזק פרטי. זה לא משנה את התרבות האנושית. הוא קורא בשם השם. שומעים לו או לא שומעים לו? שומעים קצת, כן? ברור. הרי מה קרה לכל אותם הנפשות הרבות שאברהם ושרה צרפו אליהם? נעלמו לנו מההיסטוריה. כן. מה? לא, שזה לא היה באומה, זה הכוונה. כן. טוב, עכשיו, מה נעשה? הרי אי אפשר להגיע לסוף הפרק במסגרת השיעור הזה. נכון? אז נשמור את זה לפעם הבאה. שלום. פעם פעם.